At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
כשאנשים באים ומתייעצים איתי במשפחה וכל מיני חבר'ה, אני רוצה לפתוח כזה ואני רוצה לעשות כזה, ואני שואל אותו למה? אני שואל אותו למה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אני רוצה שיהיה לי כסף, כי אני רוצה שיהיה לי הבטחה, אני רוצה להיות, להרגיש בטוח עם עצמי, שזה בסדר. כמה אתה רוצה? הוא אומר לך סכום. ואתה אומר לו חצי, זה גם בסדר? הוא אומר לך כן. אחי, אז מה הקטע? אתה לא הולך לשום מקום.
כי הלמה שלך לא...
כי הלמה שלך, אחי, אין למה.
אין לך את הלמה.
אין למה, אין אינטנשן, אחי. גם קאנט, גם ניטשה, וגם אני, אין אינטנשן. אחי, רוב האנשים, רובנו...
ואיך אתה מוצא את הלמה?
זה שאלת השאלות.
מתחיל לשאול, בעצם.
שאלת השאלות,
לא, אחי. לא, מתחיל לשאול פשוט.
מתחיל לשאול. אתה מתחיל לשאול, אחי. ואחי, לא סתם הבאתי לך את הספר הזה. כי אנחנו צריכים, ואני מדבר על זה המון בערוץ, להטיל ספק, אחי, אם יש משהו שאני רוצה שיקחו, אחי, זה להטיל ספק בכל מה שאומרים לנו. לא עכשיו. אתה מכיר את זה, אחי? לא, אחי, אל תעשה את זה עכשיו. אל תקנה את הבית עכשיו. לא, זה לא הזמן הנכון. לך תיתן חיבוק לדודה. נכון, אתה מכיר את הדברים האלה? אחי, תטילו ספק בכל מה שאומרים לכם. כי אין אמת אובייקטיבית. זה נשמע קלישאתי, אבל אין אמת אובייקטיבית. אתה יכול לעשות משהו, אתה יכול לעשות X, להצליח. אותו אחד יעשה את אותו X. את אותו X. כלום לא קורה.
בגלל הכוונה?
כי אין אינטנשן, בדיוק אחי. כי האינטנשן לא
אבל,
מחובר.
אבל הצד השני של המטבע הזה, של כן, הכוונה, כן. זה אם יש לך את הלמה,
כן.
אז אתה גם צריך להבין שזה ייקח זמן.
בטח.
וזה סבבה.
בטח.
כי
אני מדבר על זה המון.
כי יש לך את הלמה.
כי יש לך את הלמה.
סבבה. ייקח 10 שנים.
בדיוק, אחי.
ייקח 15 שנה.
בדיוק, אחי. וזה קשה. נכון?
כן, אבל יש לך תמיד הלמה.
אבל יש לך תמיד הלמה. כי מי שיש לו למה יכול לסבול כל איך.
שזה ניטשה.
שזה ניטשה. שזה בדיוק ניטשה. זה בדיוק ניטשה. כי מה הוא אומר לך, אחי? הוא אומר לך שאתה סוג של רצון, אתה אנרגיה, ניטשה אומר שאתה אנרגיה של רצון. זה מה שאתה. אתה אנרגיה של רצון, אבל איבדנו את הרצון. מה זה אלוהים מת, אחי? אלוהים מת זה איבדת את הרצון. מי זה אלוהים?
מה שיפה במשפטים כאלה עצומים, אלוהים מת, ואף פעם לא נמצא, אף פעם לא נמצא מספיק מים כדי לשטוף את כל הדם. מה שיפה בכאלה משפטים, שהם כאלה עצומים, כל אחד יכול לקחת המלן שבא להם. קח את זה לאן שבא לך. אני, איך שאני תוקח אותו, אני תופס את המשפט הזה, זה מה שדיברנו קודם. אלוהים מת, ואנחנו נצטרך למצוא מקום אחר לקבל ממנו משמעות.
בדיוק.
לשם
אני לוקח את זה, אחי. לשם אני לוקח את זה. אחי, אנחנו הבוראים של עצמנו.
אז מאיפה אתה לוקח משמעות בעצם?
מאיפה אני לוקח משמעות?
כי תראה, אתה בדור מאוד ספציפי.
כן,
אתה
תסביר.
אתה בן 45.
כן.
זה אומר שאתה לא בדור של ההורים שלנו.
כן.
אבל אתה גם לא בדור שלנו בדיוק.
נכון.
אתה בדור טיפה לפנינו.
נכון.
עכשיו, מה שאני מתחיל להבין, זה שההורים שלנו יכלו לשאול את עצמם.
נכון.
אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו, איך אני יודע מה אני רוצה לעשות בחיים? כל הזמן אנשים פונים עליהם השאלה הזאת. איך אני יודע מה אני רוצה לעשות בחיים?
שאלת השאלות.
שאלת השאלות.
שאלת השאלות.
אני שואל את עצמי את השאלה הזאת.
היום שאלו אותי, זה 4 פעמים.
אני שואל את עצמי, כל יום אני שואל את עצמי.
אני, זה התשובה שלי, אחי.
אבל ברגע שהתחלתי לצלול אליה, השאלה הזאת, התחלתי להבין שהשאלה, ואני מנסה לענות עליה, באמת, כאילו זה סיפור אמיתי. קיבלתי את השאלה באינסטגרם, אני מקבל שאלות באינסטגרם, עונה עליהם. ואני בוחר בדרך כלל את השאלות שאני רוצה לענות בשביל עצמי. אם זה מעניין אותי לענות על זה בשביל עצמי, אז אני עונה עליה. בדרך כלל. ואמרתי, אוקיי, יש פה שאלה. איך אני יודע מה אני רוצה לעשות בחיים? שאלה הכי כללית שיש, והכי כאילו, שמתאימה לכולם. כי כל אחד שואל את עצמו את השאלה הזאת.
נכון.
אני רוצה לענות על השאלה הזאת עכשיו. פעם אחת ולתמיד. אני עונה עליה. התחלתי לענות עליה.
מה התשובה?
לפני חודש.
מה התשובה?
לפני חודש. מתחיל לענות עליה. עכשיו שאתה, אני מבין הרבה דרך ג'ורדן פיטרסון.
כן.
הדרך לענות על שאלה כל כך כללית, זה לפרק אותה.
נכון.
מה זה אני?
נכון.
מה זה לעשות?
בדיוק.
מה זה בחיים?
מה זה בחיים? בדיוק.
כאילו, כל מילה כזאת...
מה זה המושגים האלה?
כן, כל
מילה... כמו שאנחנו מדברים עליהם כל יום, מה זה זמן?
כל דבר כזה זה שאלה.
כל דבר כזה.
ואני אומר, אוקיי, אני עכשיו לוקח את השאלה הזאת, ואני מוצא תשובה עמוקה, שבאמת יכולה לספק אותי. אני רוצה תשובה לשאלה הזאת.
מדהים, מדהים.
אני מתחיל לענות על השאלה,
כן?
ואני לא מצליח.
אתה לא מצליח.
ואז אני קולט. כשאני לא מצליח לענות על השאלה, כשאני יושב, כשאני מנסה לענות על השאלה, מול עצמי, כן, לא עכשיו כאילו איזה תפיסת עולם, לא איזה אג'נדה מטורפת, מול עצמי, אני לא מצליח לענות על השאלה, אני מבין שכנראה יש בעיה עם השאלה.
אוקיי, אוקיי.
השאלה הזאת, איך אני יודע מה אני רוצה לעשות בחיים, היא יותר מתאימה לדור של ההורים שלנו.
הבנתי אותך.
ולא לדור שלנו. כי הדור של ההורים שלנו, ההורים שלנו, היו חייבים לשאול את עצמם, איך אני יודע מה אני רוצה לעשות בחיים, להחליט מה הם רוצים לעשות בחיים.
ולעשות אותו כל החיים. ואז
לעשות את זה כל החיים. לנו נוח.
נכון, יותר נוח, כן.
לנו נוח. בגלל שהם שאלו את השאלה הזאת וענו עליה,
נכון.
אמא שלי, סיימה צבא, שאלה את עצמה מה אני רוצה לעשות, הבינה שאותה את עורך דין, חיים מאוד משפטים על אוניברסיטת תל אביב, ועכשיו 40 שנה עורך דין כבר. בזכות זה, לי נוח. בגלל שכל כך נוח לי, אין לי את הפריבילגיה לשאול את השאלה הזאת.
אני איתך.
השאלה שאני צריך לשאול את עצמי, זה לא איך אני יודע מה אני רוצה לעשות בחיים, וזה למה אתה במקום ייחודי.
כן.
כי אתה כבר בתוך קריירה של איזה 10 שנים, לא?
יותר אפילו. 15 שנה. כן, כן. 10 שנים, אבל האחרונות זה הקריירה האמיתית. כן, דבר, אני איתך.
אם אני עונה על עצמי על השאלה הזאת, איך אני יודע מה אני רוצה לעשות בחיים, אני בעצם שואל את עצמי מה אני בדיוק הולך ללמוד, ואיזה קריירה אני הולך לעשות בעצם.
נכון, נכון.
לנו זה לא יספיק. להורים שלנו זה יספיק. ההורים שלנו, הם קיבלו מזה משמעות.
אני מסכים איתך.
מלבנות קריירה,
נכון.
מלבנות בית, מלשים אוכל במקרר, הם קיבלו מזה משמעות. לנו זה לא מספיק. ואז אתה מגיע לגיל 45, ומתחיל לחפש את זה במקום אחר. כי אתה מבין שזה לא מספיק.
או שהם פשוט היו אנשים אולי קצת יותר חזקים מנטלית מאיתנו.
הרבה יותר חזקים.
הרבה יותר חזקים.
לנו נוח.
לנו נוח.
אין לנו את הפריבילגיה לשאול את השאלה הזאת.
הדור החזק יוצר דור פחות חזק.
הלוואי והיינו יכולים לשאול את השאלה הזאת.
הלוואי והיינו
יכולים. הכל יותר קל.
אני איתך.
עכשיו, מה השאלה שלנו?
השאלה שלנו, אחי, זה מה המשמעות שלנו?
מאיפה מגיעה המשמעות?
מאיפה מגיעה המשמעות? וזו שאלה... תראה, גם...
זאת השאלה שלנו.
זאת השאלה שלנו.
כי קריירה לא תספיק לנו.
לא לכולנו. עוד פעם, אני חושב, אומרי, שיש אנשים... אחי, קח אנשים שקרובים אליי, שאני איתם ביום יום, אחי, יש לי אישה שאני מת עליה, אחי, היא העולם שלי.
אשתך.
אשתי, אחי, זה העולם שלי. אבל היא זה היא. אני לא, אני גם לא רוצה, אומרי, אני צריך להבין, הזוגיות של בן אדם, א', היא המראה שלו, אחי. תכף נדבר על זה, אבל מעבר לזה שהיא המראה שלי, אני לא רוצה לשנות אותה, אחי, היא. היא טוב לה כמו שהיא. יש אנשים...
לא זה מספיק.
לא זה מספיק, אחי. וזה מדהים בעיניי. זה מדהים בעיניי שהיא רואה את העולם כולו, בי ובילדים שלי, שלנו, ובעבודה שהיא עושה. והיא, אחי, בסוף. אני לא.
אני רואה הרבה אנשים שלו, אתה יודע?
אני גם רואה הרבה אנשים שלו.
אנשים שלו.
אני גם רואה הרבה אנשים שלו שזה לא מספיק להם. ואני חושב שהדרך הכי טובה לדעת, קודם כל זה כל אחד עם עצמו, כן? אני לא יכול לענות למישהו מה, אתה יודע, זה רק זה בתוך תוכו יושב הדברים האלה, כן? אני לא יודע מה הוא עבר, אחי, אין לי מושג. אין לי מושג מה הוא עבר כדי לענות לו.
אני לא רוצה לדעת.
אני גם לא רוצה, אני לא רוצה באמת לדעת. אחי, אני באיזשהו מקום גם לא רוצה לדעת.
יש לך, כאילו כל אחד יש לו את המסע שלו, אני, זה מספיק מסע.
מספיק מסע.
מה שאתה תחיל להסתכל על אחרים.
מספיק מסע, אחי.
לא, כי אנשים, אתה יודע, לפעמים יכולים להסתכל על אנשים אחרים. אני הייתי שם. כשהייתי בבין תחומי, כשהייתי סטודנט.
כן.
אני אומר לך. מעניין. דיברת על הוקרת תודה.
כן. וואו, אחי, הוקרת תודה.
היה לי ג'יפ של BMW שחור.
כן.
הייתי מגיע איתו לחניון של הבין תחומי. וכל מה שעשיתי כל היום, זה קינטי בכל החברים שלי, שהיה להם ג'יפים יותר שחורים ויותר חדשים.
וואו, אחי, איזו אמירה, הרגת אותי עכשיו.
רק הסתכלתי על מה קורה מסביבי, וכמה אני מקנה בכל האנשים שמסביבי. היום אני מבין, יש לך מספיק מסע משל עצמך, מאשר להתחיל להיכנס למסעות של אנשים אחרים, למה אתה לא יודע בדיוק מה קורה שם.
אתה לא יודע.
אתה לא יכול לדעת מה קורה שם.
כלום. אתה לא יודע כלום. כי הצללים שקורים שם, וקורים גם אצלנו, זה ביונד, אחי. זה ביונד עצמם וביונד עצמי. אבל מה שאתה כן יכול לעשות, לפחות אני רואה את המשמעות שלי, אוקיי? באנשים שהם
מבקשים ממך עזרה?
שלא רק מבקשים, שבאמת רוצים עזרה.
רוצים עזרה.
כי יש לבקש עזרה, אבל אני גם דיברתי על זה הרבה בערוץ, שאתה יכול, בן אדם יכול לבקש ממך עזרה, ואתה תיתן את כולך, אחי. אתה תיתן את כולך, ואז חודש אחרי, אחי, אתה רואה אותו מבקש אותו דבר ממישהו אחר, אחי, זה... וזה לא הגיוני, נכון? למישהו שבאמת רוצה עזרה...
יכול להיות שהוא לא, עדיין לא בשל למה שאתה יש לך להציע.
או שהוא לא בשל, או שהוא לא בשל.
למה שלך יש להציע.
או שהוא מחפש משהו אחר. אחי. גם יכול להיות. ואני אומר, יש המון אנשים אבל, שצריכים אמונה, הם צריכים בן אדם אחד. אין להם, אחי, אין להם. בן אדם, אין להם, אחי, אין להם. אין להם, אין להם, אומרי, אין להם. ואני רואה את זה, אחי. אחי, אני רואה אנשים זוהרים. הם לא רואים את עצמם, אחי, הם לא, אין להם מישהו שיראה אותם ככה.
אין להם.
אין. ובן אדם צריך אחד, לא יותר, כן יודע את זה.
אתה מדבר על אנשים מבוגרים.
אנשים גם מבוגרים וגם צעירים, אחי. אחי, בחורות צעירות בערוץ הזה, אחי, אתה יודע מה אני רואה שם?
כאילו, אנשים מבוגרים, 20 פלוס.
20 פלוס.
כן, כן, כן.
כן, אחי, אני...
אין להם, אין להם.
אין להם, ואתה... וזה לא יעזור גם שאני אגיד לעצמי, וואו, אחי, איך זה יכול להיות שהוא רואה את הדבר הזה כמו שהוא רואה אותו? זה לא הגיוני לי, אבל זה בכלל לא רלוונטי. אבל אם אתה תיתן להם, אחי, מקור השראה, לא גדול גם, ואמונה עצמית, לגרום להם להאמין קצת יותר בעצמם, הסקאלה שלהם תזוז טיפה ימינה. אחי, ואתה יודע מה זה טיפה ימינה בשביל בן אדם כזה? אחי, וזה מה שאני רוצה. זה מה שאני רוצה, אחי, אני מרגיש, אחי, ב...
אתה מרגיש שזה המשמעות?
שזה המשמעות שלי כרגע.
כאילו אם אני שואל אותך, אוקיי, הבנו, זה לא איך אני יודע מה אני רוצה לעשות בחיים, זה לא יספיק, mm-hmm. נגיד.
כן.
זה מאיפה מגיעה המשמעות?
כן.
אתה אומר בעצם שהמשמעות מגיעה מלעזור לאנשים אחרים?
בטח.
משם?
בטח, אני חושב שב... אני לא, אתה יודע מה, אני אגיד לך את זה גם יותר מזה. אני לא חושב שאפשר למצוא משמעות בלי עזרה הדדית לאנשים, מול אנשים. אבל עוד פעם, זה אני מאמין שלי. אני יכול לבוא בן אדם ולהגיד לי, תשמע, אני מוצא משמעות רק בלכתוב לעצמי. אוקיי. בסדר, יכול להיות. אני קשה לי להבין את זה. כי אני רואה הרגשות שלי, כן?
אבל לעזור לאנשים זה מספיק?
מה הכוונה? האם זה מספיק כדי לקבל משמעות? זו שאלה טובה מאוד.
כי יש לי איזשהו רעיון. הנוסחה למשמעות בשבילי?
כן.
תמצא מה אתה אוהב לעשות.
כן.
תעשה אותו כמה שנים, תעשה אותו כמה שנים, mm-hmm. כדי, גם כדי להבין שאתה באמת אוהב אותו,
נכון.
גם כדי להתמקצע בו, נכון. לא בקטע של מקצוע, בקטע של
איתך.
להעמיק בו ולהבין אותו ולעשות אותו הכי טוב שאתה יכול.
לגמרי.
ואז תבין איך אתה עוזר איתו לאנשים אחרים.
בדיוק.
אז בעצם, החלק הכי חשוב אבל mm-hmm. של המשוואה,
כן.
כי הייתה אצלי מישהי בסדנה,
כן.
שכזה בת 25,
כן.
והיא לומדת חינוך מיוחד.
כן.
והיא אומרת לי, סבבה, זה הולך לעזור לאנשים. אני הולכת לעזור לאנשים בוודאות. אמרתי לה, אין ספק שאת הולכת לעזור לאנשים. זה ברור, חינוך מיוחד. את הולכת לעזור לאנשים.
נכון.
אבל איך את יודעת שאת אוהבת את זה?
נכון.
כי אם את לא אוהבת את זה.
נכון, זה לא, אני מסכים איתך.
לא רק שזה לא יעזור לאנשים, ולא יעזור לך,
זה אפילו הכי יעשה הפוך.
את תשנאי את זה.
נכון.
אם את לא אוהבת את זה, את תשנאי
את זה.
אז בעצם החלק הכי חשוב של המשוואה,
כן.
זה מה אתה אוהב לעשות.
נכון, זה התנאי המקדים.
זה התנאי המקדים.
זה התנאי המקדים, אחי, זה תנאי הכרחי.
ואז אני חוזר לשאלה. Mm-hmm. מה אני רוצה לעשות בחיים? Mm-hmm. זו לא השאלה הנכונה. Mm-hmm. מאיפה מגיעה המשמעות? אוקיי, התקדמנו עוד שלב.
נכון.
עכשיו הבנו, mm-hmm. דרך הנוסחה, שהחלק הכי חשוב במשוואה,
כן.
זה איך אני יודע מה אני אוהב לעשות.
נכון,
זאת השאלה.
זאת
השאלה שהיא שאלה.
זאת השאלת פתיחה.
פתיחה.
זאת השאלת
פתיחה. זה מה שהיא בעצם שאלה, אתה יודע?
נכון.
כשהיא שאלה את זה.
ובן אדם יכול הכי לחשוב, אני דיברתי על זה, הוא יכול לחשוב הכי שהוא יודע מה הוא רוצה לעשות. הוא יכול לחשוב למה, כי הוא ראה. הוא ראה מי שהוא עושה. אחי, הוא ראה מי שהוא עושה, והוא חושב שהוא גם רוצה. אחי, תחשוב על עצמך, אחי, אומרי. אתה מדבר, רואים אותך אנשים, חושבים שהם גם רוצים.
לדבר.
הם מתלהבים, כן, הם אוהבים את זה. הם רואים אותך, הם מתאהבים בקונספט. הם רוצים גם. אבל מה, למה? אין למה עדיין. אין הם למה. רק חושבים.
אין למה.
והם עושים. ואז הם מגיעים למצב שהם טיפסו כבר על, כמעט על כל ההר, אחי. הם טיפסו, הם פתחו, הם עשו, הם הגיעו, הם פה, וזה מדשדש. הם השקיעו המון. וזה לא זז. זה לא זז מספיק. והם גם לא מרגישים.
כי הם לא עשו את זה מספיק זמן?
כי א', הם, כי הם לא מגיעים מאינטנשן טהור.
מה שהאינטנשן אבל נותן, זה את הדלק.
זה את הדיוק.
זה גם את הדלק להמשיך לעשות את זה כשקשה.
בדיוק.
אתה מבין?
בטח.
אז אולי אין
לה... ואז הם נשברים.
ואז הם נשברים.
הם נשברים.
כשהם לא מקבלים מספיק לייקים.
בדיוק. כשהם לא מקבלים מספיק לייקים.
שם נשברים.
בדיוק. כי צריכים את האישור החיצוני, כי עוד פעם, כי האינטנשן לא מדויק.
כן. כן.
אתה מבין?
כן.
כי האינטנשן לא מדויק.
זה למה הלכתי ללמוד משפטים. כי אמא שלי עורכת דין, וכל יום היא חזרה עם כל כך הרבה תשוקה בעיניים, כי היא...
שאתה חשבת שזה מה שאתה רוצה.
בדיוק. והלכתי ללמוד משפטים. בדיוק. כי ראיתי את התשוקה בעיניים.
ואז עשית את זה, נכון? ואז עשית את זה.
וברחתי.
וטיפסת על 3/4 הר, הגעת כמעט לסוף ההר, אני בטוח שאתה סופר מוכשר.
הייתי עורך דין...
אחי, היית ליגה. ואחי, והגעת לכמעט לטופ של ההר, אבל אז הבנת את הדבר הבא, תקשיב, אומרי. הבנת שאתה צריך לרדת עכשיו עד למטה?
כן.
כדי להתחיל לטפס שוב בכיוון אחר.
כן.
ואז לכבוש את הפסגה. כי כשאתה תהיה למטה, שם אתה באמת, אולי, אולי, אתה תבין מה האינטנשן האמיתי שלך.
כשהדברים מתפרקים.
כשהדברים מתפרקו לך. כן, מכיר את הספר? בטח, אחי. זה ספר קשוח. ספר קשה להבנה קצת בהתחלה.
תשמע, הרעיון בו...
של פמה ג'ורדון.
פמה ג'ורדון. הרעיון שלו הוא מאוד פשוט.
כן.
מאוד פשוט. כאילו, אני יכול להגיד לך, זה הרעיון של הספר, אתה לא צריך לקרוא את הספר. הרגע הזה כשהדברים
יש בזה משהו.
אני עכשיו, כשאני אעלה את זה, אז אני אשים תמונה של הספר. הרגע הזה כשהדברים, ואני מדבר עליו בהרבה פודקאסטים. ואתה יודע, אני מדבר, אני חוזר על עצמי כל הזמן, ואנשים כזה כאילו, לפעמים אומרים לי, אבל אתה מדבר כל הזמן על אותם דברים. אז ואני אומר כאילו, ואני אמשיך לדבר על הדברים האלה כל הזמן, כי לפעמים בן אדם צריך לשמוע משהו 100 פעם.
נכון.
ב-100 צורות שונות.
אני מסכים איתך לחלוטין.
בפלטפורמות שונות, עד שזה יחלחל.
בדיוק.
אז זה הדברים שאני מדבר עליהם, ואני תמיד אדבר עליהם.
וזו השליחות שלך.
אז פמה צ'דרון, במשפט, כל הרעיון של הספר, הרגע הזה שהדברים מתפרקים, שאתה מבין שעורך דין, אתה כבר לא הולך להיות, כשכבר אין לך מערכת יחסים, שההורים לא מבינים אותך, שחברים שלך לא מבינים, בדיוק.
במה אתה נאחז, אחי?
כשאין לך יותר במה לאחז, זה הרגע.
במה לאחז, ואז זה הרגע. על זה יונג מדבר גם. ועל זה ניטשה מדבר. וגם אני דיברתי על זה בצמיחה מתוך אפלה, אחי. רק משם.
רק משם.
רק משם.
כן.
כי...
אבל האפלה מפחידה.
המאף. היא גם שוברת. היא גם שוברת אנשים.
כשאומר שוברת, אני מתכוון שלא... היא לא הספקת... זה היה לי כל כך קשה להיות שם, אז ברחתי משם, ולא הספקתי לראות את האור שבקצה האפלה.
בדיוק מה שאני אומר. אני אומר שבגלל שה...
איך אפשר לברוח מהאפלה, אבל?
שאתה לא מוכן לרדת יותר לעומק של עצמך.
אבל איך אתה יכול לברוח מזה?
כי אתה בוחר לעצמך עוד איזה פייק, והולך עוד פעם לעוד מקום כזה.
נאחז במשהו?
עוד סיבוב, כן.
נאחז במשהו?
נאחז במשהו אחר, עוד סיבוב. אותו דבר אתה עושה, רק במקום אחר.
תלוי כמה
עולה עמוק. עולה על הר אחר, אחי.
תלוי כמה עמוק הגעת לתוך
תלוי האפלה. כמה עמוק הגעת לתוך...
אם הגעת מספיק עמוק, אתה לא יכול לצפור.
נכון, ויכול להיות שלבן אדם, יכול להיות שלי ולך אולי זה ייקח פעמיים, ולמישהו אחר זה ייקח 10, ולמישהו אחר זה פעם אחת. וזה מאוד תלוי בהתפתחות הפנימית שלך, עם עצמך, על מה עברת, איפה אתה נמצא, מה הסקת, כמה אתה מחובר, אתה יודע מה אחי? כמה אתה מחובר לרגש. כמה אתה מחובר לרגש. אתה יודע איפה אני תופס את זה? כשאני מסתכל על אנשים. היום אני מסתכל על אנשים אחרת לגמרי ממה שהסתכלתי כשהייתי בן 35, הייתי בן 30.
אתה באמת רואה אותם?
אני רואה אותם.
כי אתה רואה את עצמך.
כי אני רואה את עצמי. בדיוק. זה בדיוק, אחי.
כן.
כי כשאתה מסתובב, כשאתה מסתובב מסביב לעצמך, כשאני יושב שם בקיוביק, באינטל, ומקשקש שם קשקושים, זה... אתה בכלל לא מבין. לא רק שאתה לא מבין מי אתה. אתה... הקונספט שלך בכלל של... בכלל, הקונספט שלך של משמעות הוא ריק. הוא ריק. אתה כולך ריק. אני לפחות. כן? בגיל 35.
אתה חייב לרדוף אחרי אישורים חיצוניים בעצם.
אתה חייב לרדוף, לא רק שאתה חייב...
טייטל, כסף, רכב.
טייטל, כסף, רכב.
אתה חייב.
כן, כאילו, להתקדם שם בעבודה, כל מיני דברים כאלה.
לינקדין, אתה חייב.
לינקדין.
אתה חייב.
אתה חייב.
כי אתה
לא קיים אם לא. והשלב הזה שבו אני התחלתי להוביל קבוצות, להוביל אנשים, עזוב קבוצות, להוביל אנשים, אבל להיות מחובר לאנשים. אני לפני שנתיים הובלתי קבוצה מאוד מאוד גדולה, אבל איבדתי את הקשר שלי לאנשים. היה לי מנהלים תחתיי, אומרי ולא, ואיבדתי את הקשר עם האנשים. אז עזבתי. עכשיו עוד פעם אמרו לי, רגע, מה אתה עושה? תגיד, אתה גנוב? מה קורה איתך? אתה מלך פה. מה אתה עושה? אחי, אבל אני גם הבנתי שאני חייב להיות, אני חייב להיות מעורבב עם הבן אדם. אני חייב להבין מה הולך, אני חייב להרגיש אותו. ואם אני יוצא החוצה ואני מסתכל רק מלמעלה, זה לא מעניין אותי, אחי.
זה כמו ההופעה של לאונרד כהן.
זה לא מעניין אותי, כן.
באחת ההופעות שלו בישראל.
מה?
בירושלים, שנות ה-70.
כן.
הוא עלה להופיע והוא לא הרגיש. הוא לא הרגיש. והוא עצר את ההופעה באמצע.
וואו.
והוא אמר לקהל, אני מצטער, אבל אני לא מרגיש שאני מחובר. ואם אני לא, הוא בכלל אמר את זה, הוא אפילו העמיק יותר. אני מרגיש שהצד הנשי והצד הגברי שלי לא משוחחים היום אחד עם השני. אז אני מרגיש שאני לא מספיק מחובר אליכם, ואני לא יכול להשלים ככה את ההופעה. נחזיר לכם את הכסף. הוא עזב את ההופעה.
אחי, זה לא, זה חתיכת התפתחות, אחי, אתה, זה מטורף, כן, זה מטורף, כן.
לא אמרת כלום.
לא אמרת כלום.
אתה יודע, אלון, הוא,
לא אמרת כלום.
הוא באיזשהו מקום, אני בתקופות שהיו לי הכי קשות, בוא נגיד בשנה האחרונה, נגיד בחצי שנה האחרונה, ברגעים הכי קשים שהיו לי, ברגעים שהכי...
אתה יודע, שכשרואים אותך הכי מה... אתה יודע, כשרואים אותך, אני, אחרי שדיברנו שפנית אליי, הסתכלתי בסרטונים, אני מסתכל עד היום, אני מאוד אוהב. אבל מה אני בא להגיד לך, אחי? כשמישהו מסתכל עליך מהצד, והוא עדיין לא מבין מה המשמעות, הוא עדיין ריק, אבל הוא רואה אותך. ואתה נותן לו תקווה, אחי. אין לו מושג. אחי, אין לו מושג שעומרי עבר את מה שהוא עבר.
כמה
עומרי עבר כדי להגיע... למצב שאומרי בכלל יכול לשבת, להראות את עצמו, לחשוף את עצמו, אחי, אנשים לא מבינים מה זה אומר בכלל, מול אנשים, לתת את הלב שלו, אחי, על מגש, מול האנשים.
תראה, לחשוף את עצמו מול אנשים, זה גם דרך. מאיזה מקום אני אומר את זה? אתה יכול להיות מנותק מעצמך, ולשים את עצמך מול אנשים. אין עם זה בעיה.
נכון.
אני רואה את זה כל הזמן.
נכון, אז לא יש חיבור.
אני רואה את זה 24/7. שהבן אדם מנותק לגמרי מעצמו, אבל עדיין הוא שם את עצמו מול אנשים. אין עם זה בעיה. מה שאתה לא תוכל להתמודד איתו, זה עם האישור שהם ייתנו לך.
נכון.
זה עם ההודעות שתקבל מהם. של הצלת לי את החיים. של מה שכתבת, ממש עזר לי להתחיל איזושהי דרך.
וואו.
עם זה, אם אתה מגיע מנותק, אתה לא תוכל להתמודד עם הדבר הזה לעולם. אז הדרך שאתה מדבר עליה, היא כדי לאפשר לעצמי גם להצליח לקבל,
מסכים איתך לגמרי,
תבין את ההודעות, ובעצם, ואז בעצם האישור החיצוני, הוא הופך להיות סבבה.
בטח.
אתה לא זקוק לו.
בטח.
כי אתה כאילו באיזשהו מקום עברת דרך כל כך הרבה כאב.
עברת דרך כל כך הרבה כאב, שיש בך כל כך הרבה חמלה. יש בך כבר כל כך הרבה חמלה.
וגם מצאת את האישור בפנים.
ומצאת את האישור בפנים.
ואז האישור החיצוני הוא סבבה.
נכון.
אבל בהקשר של לאונרד כהן, הוא היו ימים קשים, היו ימים פה על, 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 על הכיסא הזה, שבדירה הריקה הזאת, שאני כאילו מסתכל על התקרה של הדירה, וכאילו...
מה אתה חושב?
ובא לי למות, כאילו.
בא לך למות.
בא לי להיעלם. ויש הרבה מאוד בדידות בכאב.
בטח.
כי לא מבינים אותך.
לא מבינים אותך.
גם האנשים, כמו שאתה אומר, אנשים רואים אותך בסרטונים,
לא מבינים
וואלה,
אותך.
וואלה, נראה אחרי. כאילו אתה זה. לא מבינים אותך.
לא מבינים אותך.
אפילו אנשים שקרובים אליך.
נכון. וזה כל כך קשה. נכון?
כן, זה
קירגור אמר, אחי, הזכרת לי משפט, קירגור, שהיה גם פילוסוף אקזיסטנציאליסטי כמו ניטשה, אמר, אחי, שאיוב יכל לסבול הכל. הוא עמד בהכל, אחי, בכל הטירוף שהפילו עליו, אחי.
עם הבדידות הוא לא יסדר?
במה הוא לא עמד, אחי? כשלא הבינו אותו. איפה הוא נפל? ישעיהו ליבוביץ' כותב את זה בספר שלו. איוב לא עמד רק כשאשתו לא הבינה אותו. אז הוא נשבר, אחי, אתה קולט? את כל החיצון הוא עבר.
כי זה קשה.
קשה מאוד.
ואז כשאתה יושב שם ואתה מרגיש שאף אחד לא מבין אותך, כולל כאילו החברים הקרובים שלך וכולל המשפחה שלך, אז הרגשתי באותם ימים שהבן אדם היחיד שמבין אותי, זה לאונרד כהן. כי הוא יודע מה זה כאב. כי הוא באיזשהו מקום כאילו מאוד כזה, אפילו פרדוקסלי קצת, הוא כל החיים חי בתוך דיכאון. כל החיים. ובגיל 60, ותמיד הוא כתב מתוך המקום הזה, ובגיל 60 הוא הלך למנזר.
וואלה, לא ידעתי את זה, לא. אני מקשיב לו המון, אבל אני לא...
בגיל 60 הוא יצא למנזר לשש שנים. הוא היה שש שנים במנזר.
וואו, אחי.
ועד שהוא חזר מהמנזר, וכל החיים שלו הוא בעצם היה באיזשהו מין, במין מרדף, אחרי נשים, ואחרי תהילה, ואחרי כסף, וזה לא מילא אותו, הוא תמיד היה בדיכאון. זה לא מילא אותו, הוא לא הבין למה.
זה לא יכול למלא.
לא יכול, אבל הוא לא...
זה לא יכול.
דבר איתך על שנות ה-70.
בטח.
הם לא ידעו את זה אז.
נכון.
הם לא ידעו את זה אז. ואז הוא הלך למנזר, וכשהוא חזר מהמנזר, הוא כבר עם שערות לבנות, בן 70.
וואו.
הוא יושב באיזה רעיון, והיא שואלת אותו, איך הוא?
כן.
היא אומרת לו, סבבה, כאילו. האמת שסבבה, כאילו. מה? מצאת את מה שחיפשת?
כן. אחרי שש שנים.
אז הוא אומר לה, זה לא שמצאתי את מה שחיפשתי, זה לא שמצאתי את מה שחיפשתי, פשוט הבנתי שהחיפוש התמוסס מעצמו.
וואה.
הסימן שאלה הפך לסימן קריאה בעצם.
וואו.
כאילו, הוא לא נזקק יותר לחיפוש.
הוא לא נזקק יותר לאישורים.
כן, בדיוק.
הכל בפנים.
הוא לא מצא את האישור, הוא פשוט תבין.
כן.
כשזה לא מגיע.
וזה הכל, זאת אומרת, הכל נמצא כבר בנו.
כן.
נכון?
כן.
זה נכון, אבל זה... אתה יודע, זה נורא קל להגיד, כן? אבל אנחנו... אני גם רואה את עצמי, כן? אני כן נהנה לקבל אישור חיצוני טוב. זה עדה? זה עושה לי כיף. ואני שואל את עצמי...
יכול שתשלם איתו.
בדיוק.
אתה זקוק לו?
זה לא שאתה זקוק לו.
זו השאלה.
לא, אני לוקח את זה מהמקום של, וואלה, השפעתי על מישהו באמת. גרמתי לו לעשות פעולה. זה אני אוהב לשמוע.
אז אומר שאתה במקום שאתה יכול לקבל את זה. כי אני ישבתי עם אילן נייטנר, ושאלתי אותו.
כן.
והוא אמר לי, זה לא עושה לי כלום. 150 אלף איש קראו את אחד הספרים שלו. אני לא מצליח לקבל את זה. אני לא מצליח להבין מה זה אומר. אתה קורא לזה אהבה? כך הוא שואל אותי, אתה קורא לזה אהבה?
כן.
אמרתי, לא יודע, נראה לי.
אני גם נראה לי. אני גם נראה לי.
הוא לא מצליח לקבל את זה.
וואו.
זה לא קל.
לא, אחי, זה לא קל.
זה לא קל לקבל את זה.
זה לא קל בכלל. אגב, אני חושב שזה מגיע מאיזשהו מקום שאתה חייב להיות גם שלם מאוד עם עצמך ועם מה שאתה מביא.
כן. ועם האינטנשן.
ועם האינטנשן, בדיוק, ועם מה שאתה מביא.
כי אם אתה עושה את זה מסיבות לא נכונות, אז אתה לעולם לא תוכל לקבל את האישור.
בדיוק.
לא תוכל לתת לו לחלחל בעצם.
לא תוכל לתת לו לחלחל.
כן. לא תוכל ליהנות ממנו.
בדיוק. אתה רק תרדוף אחריו.
כן.
אבל לא תוכל ליהנות ממנו.
לא תוכל. ואנשים כל החיים חיים ככה. ואני הייתי חייב לעבור הכי עמוק שאני יכול, בסקאלה הכי גדולה שאני יכול.
אחי, אבל זה רק ככה.
רק ככה.
אבל זה רק ככה.
כדי להבין את זה.
בטח, אחי. אני כבר בגיל, אני יכול להגיד לך שתהומות, אני כבר חוויתי בגיל 10.
וואלה.
תהומות.
מגניב.
לא, אוקיי.
כמו אמינם.
כמו אמינם, אחי. בדיוק כמו אמינם, אחי. ואני חושב שהפסיכולוג שבי, כן? זה מגיע מהתאומות האלה שאני עברתי מול אמא שלי, מול אח שלי, מול דברים כאלה, שאין לך ברירה, תקשיב אחי, אין לך ברירה, אלא לא להיות, להפוך להיות פסיכולוג, כי אתה חייב אחי, כי אתה חייב לנווט את זה.
אז איפה היינו?
היינו בזה אנחנו בעצם כששלמים...
פסיכולוג משהו.
הפכתי להיות הפסיכולוג אחי של אמא שלי, תחשוב שאתה חי עם דמות שהיא רק... שהיא, בגלל החיים שהיא עברה, כן, שכל כך קשה לה עם עצמה, היא מבקרת ושופטת כל דבר שרק יש סביבה.
כן. ככה זה ההורים, ככה זה ההורים שלנו, אבל.
ככה זה ההורים שלנו. עכשיו, תלוי באיזה סקייל, אחי, זה תלוי באיזה סקייל, אומרי. ואני ניווטתי אותה, למדתי להיות פסיכולוג, ולשלוט על ידי שיח באינטונציה נכונה, בגיל 10.
איך?
עם החיים, אחי. עם החיים. עם החיים, אחי. אתה לומד מהסיטואציות שאתה חווה. אם בן אדם, כל החיים שלו הוא בחוסר. ככה הוא גדל. והוא לא התנתק. אגב, זו אחריות שלו, אבל הוא לא התנתק. לא התנתק, הוא כל היום בחוסר. אז הוא גם רואה בך חוסר. נכון? וכשרואים בך חוסר, אתה יכול לקחת את זה לחוסר, אחי. אח שלי התפרק. נכון? אתה יכול לקחת את זה לחוסר. ולהתפרק לגמרי. זה מה שקרה לאח שלי, אבל אתה יכול גם שלא, נכון? זו אחריות שלנו. אבל אני בא ואומר...
פשוט בגיל 10 אנחנו לא מבינים את זה.
אתה לא מבין. אבל אני כן לוקח בגיל הזה את ההתפתחות הרגשית. שוב, זה יכול ללכת לשני כיוונים, אחי. אני תמיד משאיר בה, אתה יודע, גם כשיונג מדבר, שניטשה, זה שהגורל שלך נקבע על ידי המחשבות שלך, כמו שיונג אומר, שאנחנו קוראים לזה, אתה יודע, מזל, אבל בסוף זה מה שיש לך פה בתת מודע.
זה משפט יפה.
זה משפט מאוד יפה.
אבל זה לא בדיוק היה ככה.
אני אגיד לך את המשפט, אחי.
נו.
כל עוד אנחנו לא נהפוך את המודע,
את
התת מודע שלנו למודע, הוא ינהל את החיים שלנו, הוא יקבע את המציאות שלנו, אחי, ואנחנו נקרא לזה גורל.
בדיוק.
נכון, אה? וזה, אני מתייחס לזה בקפדנות, אני לוקח את זה כ-99.9, למרות שאני סופר מאמין, אמרתי לך במחשבה מייצרת מציאות. סופר מאמין. יודע, לא מאמין, יודע. אבל אני משאיר את הבזיק הזה, את המאית אחוז.
אתה אומר שיש הבדל בין אמונה לידיעה?
כן.
איך אתה רואה אמונה?
אמונה זה כשזה עוד לא קרה.
לא, מה זה אמונה בשבילך אבל?
אמונה בשבילי זה לחשוב, אוקיי? אמונה בשבילי, אחי, זה... זה אחזות. זה סוג של אחזות באיזשהו משהו שהוא מטאפיזי, אבל כשאתה חושב עליו, אתה מוצף בכל כך הרבה רגשות, אני מוצף בכל כך הרבה רגשות שמניעים אותי קדימה.
נותן לך כוח?
כן. הרגשות האלה מציפים אותי בצורה כזו, שהם גם מניעים אותי לפעולה, כי אני מאמין, כי אני חושב, שהפעולה הזאת ייקח אותי באמת לאן שאני רוצה. זה אמונה. והידיעה זה כשזה קורה. כשזה קורה אני יודע. אני יודע היום שמחשבה מייצרת מציאות. אני יודע את זה. אף אחד לא יכול להגיד לי שלא.
אבל באיזשהו מקום אמונה, אם היא אמיתית, היא חייבת להיות ידיעה, לא?
אבל לפני שהיא ידיעה היא אמונה. אין דבר כזה שאתה גורם למשהו לקרות.
אז זה לא אמונה.
לא, אני אומר, אין דבר כזה שאתה גורם למשהו לקרות במציאות שלך לפני שהאמנת בו. אין דבר כזה, אחי. אם אתה...
אני אומר משהו אחר.
מה אתה אומר?
שעצם להחזיק באמונה,
כן.
זה לגרום למשהו במציאות שלך לקרות.
לאו דווקא, לדעתי.
עם האמונה האמיתית.
עם האמונה האמיתית.
אני לא מדבר על אמונה באלוהים ודברים.
לא, 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 אני איתך.
אמונה.
אמונה, בטח.
באהבה.
אמונה בעצמך.
אמונה באהבה.
באהבה.
כן.
בטח.
כן. אבל... עצם זה שאתה מאמין...
מאמין והאינטנשן, אני חוזר בחזרה למה אני מדגיש את זה. אני מאמין שאני ראוי לאהבה. בסדר?
אוקיי.
אני נניח שאני מאמין שאני ראוי לאהבה.
אתה מאמין שאתה ראוי לאהבה.
נניח. אגב, אני רק אשחיל לך משפט שהאמונה המקבילה שאתה לא ראוי היא הזדונית ביותר. היא הקשה ביותר. היא הרבה יותר קשה מבן אדם שלא מאמין שהוא יכול. יש הבדל עצום בין השניים. נדבר על זה אם תרצה, אבל אני חוזר לזה שאני אומר, נניח ואתה מאמין שאתה ראוי לאהבה. למה אתה מאמין שאתה ראוי לאהבה? מה הסיבה? מה הסיבה? אני שואל את עצמי, הסיבה שאני ראוי לאהבה מבחינתי, זה כי אני מרגיש שכשאני מחובר רגשית, לבן אדם, אני יכול לתת ממני המון ערך בשביל אותו בן אדם, בשביל בכלל, אנשים. אני, בזה אני מאמין. זה למה אני מאמין שאני ראוי לאהבה, כי כשאני מחובר רגשית לבן אדם, כשאני אוהב בן אדם, אני אוהב אותך. אני לא מדבר על אהבה מול בחורה עכשיו. בכלל, על בני אדם. יש בי משהו באינטואיציה שאני אוהב אותך. למה אני בכלל יכול להגיע למצב שאני אוהב אותך? זה רק כי אני מרגיש שאני ראוי לאהבה. כי אני רואה בך תכונות, אוקיי? אני רואה בך תכונות שמעוררות בי איזשהו רגש, שאני יודע שאני יכול למלא גם אותך בערך. אני לא יכול לעשות זה כשאני ריק. איך אני אאמין שאני יכול למלא אותך ערך אם אני ריק, אחי? אני לא אסתכל לך בכלל בעיניים.
אבל להאמין שאתה ראוי לאהבה זה מספיק? או ש... אם אתה מרגיש שאתה לא ראוי לאהבה, כמו הנקודת פתיחה של 99.9% מאיתנו, לא כי ההורים לא אהבו, כי פשוט הם לא ידעו איך להראות את זה. כמו שלאורן עד כהן בשנות ה-70-80, לא ידע בכלל שהוא בלופ, כי לא הייתה מודעות אז, אז גם ההורים שלנו לא ידעו איך להראות את זה, וגם כאב להם להראות את זה.
כאב להם להראות את זה, נכון, כי לא הראו את זה להם.
אז ב-99.9% מאיתנו, הנקודת הפתיחה שלנו היא שאנחנו לא מאמינים שאנחנו רואים לאהבה. מה שאני שואל, אם אתה חושב שזה מספיק להגיד לעצמך שאתה מאמין שאתה ראוי לאהבה?
לא, אני לא חושב שזה מספיק, אחי. אני חושב שרק ברגע שאתה תחווה משבר, כן? שאתה תזהה את השדים שלך, כן? את האפלה שבך, כן? את זה שאתה נניח, לא משנה מה, עצבני, אנשים עצבניים, אבל הם לא מודעים. זה בשיר, זה באוטומט. אבל ברגע שאתה מתחיל להיות מודע לעצמך, בכלל, לאפלה שבך,
שאתה מתחיל לראות את הפגמים?
אתה מתחיל לראות את הפגמים שבך, ולעבוד על עצמך. לעבוד על עצמך, אחי, זה בשליטתך.
כן.
זה מה שאפיקטטוס אומר בדיכוטומיית השליטה. זה בדיוק מה שהוא אומר, אחי. כלום לא בשליטתך, אבל זה כן.
לעבוד על עצמך.
העבודה העצמית שלך. זה אתה.
והיא חייבת להיות מולה.
והיא חייבת להיות לפני הכל. לא יכול להיות כלום, לדעתי. בלי שאתה ממלא את עצמך, ואני אגיד לך יותר, הרמת התפתחות שלך העצמית, היא השיקוף החד ערכי של המציאות שלך. כי ברגע שאתה עובד על עצמך ואתה ממלא את עצמך, לא רק שאתה מרגיש שאתה ראוי לאהבה, אתה, כל הסטנדרטים שלך הולכים בצורה, אחי, בצורה לינארית יחד עם ההתפתחות האישית שלך.
כאילו, מה הכוון הסטנדרטים?
הסטנדרטים, מה אני רוצה בחיים שלי? איזה אישה? אני, איזה סביבה אני רוצה סביבי, אחי? אחי, אנשים נעלמו לי מהסביבה כל פעם שזינקתי צעד אחד קדימה. וחדרו לי לסביבה.
ואתה מרגיש אבל שהתהליך הזה של הראוי לאהבה הוא משהו שהוא כזה, הוא יותר תהליכי או שהוא יותר שחור לבן?
לא, הוא יותר תהליכי.
אני רואה את זה הפוך, אתה יודע?
כן, שחור לבן?
כן.
באמת?
היום אני כבר רואה את זה ככה, כן.
מה, זה קשוח, אחי?
כן. ההפך, אתה יודע?
כאילו שזה קורה בבת אחת, או שזה...
לא.
שזה כאילו...
לא, לא. ברור שיש תהליך. אז מה? ואתה הולך ואוסף, ואוסף, ואוסף יותר אהבה, ויותר תחושה של ראויות לעצמך.
אוקיי.
אתה אוסף אותה. אבל בסופו של דבר, יש איזשהו שלב, שאתה תהיה חייב להתמודד איתו, שאם אתה לא תתמודד איתו...
כן. מה השלב הזה?
השלב של הילד הפנימי. כי, אוקיי, אני לגמרי מרגיש שאני ראוי לאהבה. אני עומרי של היום. כן, לגמרי.
אבל יש בו איזה ילד שם בפנים.
מה זה יש בו? זה מי שאני.
זה מי שאני.
הילד הזה. זה עדיין מי שאני. אם הוא לא ירגיש ראוי לאהבה, אז זה לא משנה כמה אני ארגיש ראוי לאהבה.
אני מסכים איתך.
לעולם אני לא באמת ארגיש ראוי לאהבה. אני אוכל להגיד שאני, אני אוכל, הביטחון העצמי שלי.
ואיך אתה עובד על זה?
זאת העבודה.
זאת העבודה.
ללכת אליו.
זאת העבודה.
ללכת אליו. הוא המטרה. אתה יודע? מכל המטרות, מכל השבילים.
הוא התת-מודה שלך.
הוא התת-מודה שלך.
הוא התת-מודה שלך.
הוא התת-מודה. הוא המטרה.
כן.
הוא הדרך. הדרך שאתה עולה עליו, מה שיש בפסגה, זה הוא. זה הילד הפנימי הקטן.
אחי, כן, רק אתה עכשיו.
והדרך להגיע אליו, למה היא כל כך קשה ומייסרת, ולמה כמעט אף אחד לא עושה אותה? כי כדי להגיע אליו, אתה תצטרך לעבור בתוך כל הרגש המודחק, שנמצא בינך לבינו.
בדיוק.
מהילדות.
ולזהות אותו.
להרגיש אותו.
להרגיש אותו על עצמך.
להרגיש אותו.
בדיוק.
וזה הדבר הכי מפחיד בעולם.
הכי מפחיד בעולם.
אין, אי אפשר לעשות את זה.
אחי, זה סופר קשה.
כי יש שם אשמה ודחייה. אשמה ודחייה. אתה מבין?
אשמה ודחייה ופחד.
ובושה.
ובושה.
זה רגשות שהדחקנו בגיל 2-3, והדרך לחזור אליו, אל הילד הפנימי הזה, זה יהיה חייב להיות דרך הרגשות האלה.
אני מסכים איתך. הכל זה דרך רגשות, כן? כל התהליכים שאנחנו עוברים הם, הם, הם רגשיים. אגב, ניטשה, עם כל זה שהוא אמר, שהמוסר, אין מוסר, ואלוהים מת.
אז זה מה שאלת אותך קודם, זה מה שהוא אמר שאין מוסר?
הוא אמר, אין מוסר, אחי. ומה הוא, מה הוא אמר בעצם, אבל? הוא אמר, תראו, אתם באים ואומרים לי, אל תעשה ככה, אל תגנוב,
הדעת, נכון? כן.
הדעת, כן. סרט הדיבור, אל תרצח, אל תכבד את אביך ואת אמא. ומי אמר? כן, זו שאלה קשוחה, אחי.
כן.
מה הערך של הערך? מי קבע את ערכו של הערך? זו השאלה הכי מפורסמת של ניטשה. וזו השאלה החדשה שאף אחד לפניו לא שאל, קיבלו כאמת. אבל הוא שואל.
מי שמכם?
מי שמכם,
לקבוע, אחי? את עשרת הדיברות?
בדיוק, אחי. מי שמכם?
ואז מה הוא אמר?
אז הוא אמר שמבחינתו המוסר הוא חברתי. שזה קשוח. שזה קשוח, כי הוא מחזיר אותך חזרה לשאלה הקיומית, אחי. אתה מגיע לכאן בלי כלום. דף חלק, אחי. דף חלק. אין מוסר, אין אחי כלום. אתה בונה את הערכים שאתה רוצה, אתה בונה את המוסר שאתה רוצה, ואתה מחפש אחרי אמת שנכונה רק לך. לא עניינה, האמת כאמת לא עניינה אותו. מה שעניין אותו זה החיפוש אחר האמת. זה מה שעניין את ניטשה, על זה הוא מדבר, על
בעצם,
רצון
עיוור. בעצם שהם אומרים לי שהדתות, נגיד, מנסות לייצר איזושהי מציאות מוסרית מסוימת,
כן.
הם בהכרח מרחיקים אותי מלמצוא את המוסר האמיתי של עצמי.
בדיוק, אומרי.
זה מה שהוא אמר?
בול. מה זה הכנסייה? זה בית כברות של האל. זה בול מה שאמרת.
ואתה יודע איפה אני יכול להתחבר על זה מהמקום של האם דווקא, אם אני לוקח את הכלים של האם, שזה הקטע.
כן.
אתה יודע?
מה?
להשתמש בכלים של הטענה שאתה מנסה להתפתח ממנה, להשתמש בכלים של האם נגדה באיזשהו מקום.
כן? בדיוק. זה בדיוק מה שהוא עשה.
אלוהים.
זה בדיוק מה שהוא עשה, אחי.
כשהוא ברא את העולם. בבראשית פרק א'.
כן. סיפור הבריאה.
כל דבר שהוא ברא, שמיים, כוכבים, הצמחים, הוא אמר עליו כי טוב.
נכון.
עכשיו, מה הבעיה שאנשים חילונים עם הדתות?
מה?
עם המפעל הדתי. אתם אומרים לי שאלוהים ברא את העולם לפני 6,000 שנה? אבל העולם קיים כבר 4.5 מיליארד שנה. אז מה אתם בעצם
אומרים? היקום 14 מיליארד אפילו.
אז מה אתם בעצם באים לספר לי בעצם?
נכון.
זאת הבעיה.
זאת הבעיה.
מה שהם לא מבינים, וגם מה שהדתיים לא מבינים. זה שאלוהים, בבראשית פרק א', לא ברא את העולם. הוא ברא את המוסר.
אוקיי.
הוא ברא את ההבדל בין האור לחושך.
נכון.
ומה שהוא בעצם בא להגיד, ועכשיו אני אתחבר לניטשה, זה שכל דבר שהוא ברא, הוא אמר עליו כי טוב. ביום השישי הוא ברא את האדם. ועל האדם הוא לא אמר כי טוב.
נכון.
ובעצם מה שהוא אמר, עליך למצוא את המוסר שלך.
עליך למצוא את המוסר
שלך. זה עליך. זה המפעל.
ניטשה לא אמר, נכון, זה בדיוק מה שניטשה אמר, אבל אני רוצה שתבין, הוא לא אמר שזה טוב לגנוב. הוא לא אמר את זה. הוא רק שאל שאלה. הוא לא בא ואמר הפוך. הוא רק אומר, אני לא יודע, אני... אין אמת, עוד פעם, אין אמת. הוא רוצה...
שאתה תמצא את המוסר שלך.
שאתה תמצא את המוסר שלך.
ואיך אתה תמצא אותו?
מה שהוא אמר, אוקיי? ואני מתחבר.
בוא נלך איתו.
בוא נלך איתו, ניטשה. אחי. בוא נלך איתו, אחי.
איתו.
בכל זאת.
אם ללכת עם מישהו, לא. אני, אם ללכת עם מישהו, אני מוכן ללכת עם ניטשה.
אתה יכול ללכת איתו
בבטחה,
אחי. ומה שהוא אמר, שהדרך שלנו למצוא את האמת, או את המוסר שבו אנחנו רוצים ללכת, זה דרך הרגש הפנימי שנמצא בתוכך, כאשר אתה אבל נטול. אני אומר רגש כי הוא ביטל את השכל. השכל רק מפריע לך.
השכל הוא אשלייתי.
הוא אשלייתי. הוא רק מחסום בדרך לעמוק, לרגש הפנימי שלך, לרצון העיוור שלך. על זה הוא דיבר. שופנאוור, המורה שלו כביכול, דיבר על רצון עיוור, וניטשה ממשיך את זה. תזרימה של רצון. אבל אתה לא יכול לדעת מה הרצון, כי האנליטי פה הורג אותך. וזה לא אתה.
זה המגננות שלך.
זה המגננות שהטילו עליך.
כן.
אל תקנה עכשיו. זה לא הזמן. אתה מריץ.
מה הוא אומר בעצם?
ואז הוא אומר, אתה האדם על הזה. זה אותו אחד שיצליח לנתק מעצמו את כל המגבלות, מה שהוא לא הצליח לעשות.
בעצמו.
בעצמו.
כן.
כי אני תכף גם אספר לך איך הוא מת. ומה שהוא לא הצליח לעשות בעצמו, ברגע שהבן אדם יסיר מעצמו את השלשלאות האלה, את הכלא.
של המיינד.
של המיינד, ויוכל להתחבר למה שיושב לו עמוק בתוך הרגש.
אל הרגש המודחק.
דיבר על הרגש. והוא גם אמר שאתה תגיע לרגש רק כשאתה תשמע מוזיקה. זה מה שהוא אומר.
אוקיי.
זה מה שניטשה אומר. והוא דיבר על וגנר, ולמה וגנר הוא האלוהות, המוזיקה שלו, בגדול, אבל הוא מדבר על זה ש... וגם הולדת הטרגדיה, הספר הראשון של ניטשה, ותולדות המוזיקה, זה מדבר בדיוק על זה. על, על הרגש, שרק משם האמת שלך תגיע, ו... שהאמת, אתה תגיע אליה גם כשאתה תשמע מוזיקה, שמוזיקה היא המקור האלוהי מבחינתו. הוא מדבר על אלוהים פתאום, כן? הוא קצת סותר את עצמו הרבה פעמים. אז שמה, מההורדה של השלשלאות ומהירידה לתוך הרגש,
שמה אתה תמצא את המוסר?
שמה אתה תמצא את המוסר שלך.
והוא לא הספיק לעשות את זה?
והוא לא הצליח לעשות את זה.
זה קצת כמו מה שאמרנו קודם על הילד הפנימי, לא?
לגמרי.
ללכת אל תוך הרגש המודחק.
בדיוק ככה.
הוא לא הצליח להתחבר.
הוא לא הצליח, אחי. מה ניטשה? ניטשה, אחי, בגיל 44 לדעתי, 1889, הוא רואה עגלון מכה סוס. ניטשה שאמר שאין מוסר. אין מוסר, נכון? הוא רואה עגלון מכה סוס וזה הורג אותו. הוא לא מצליח, אחי, לעצור את עצמו מלרוץ לעגלון ולעצור אותו מלהרביץ לסוס. והעגלון בועט בו, אחי. וניטשה מתמוטט, זה ב, לדעתי ב, באיזשהו מקום בפירנצה, מתמוטט מול העגלון הזה, והולך לאיבוד ל-11 שנה, עד שהוא מת. משתגע והולך לאיבוד, הוא כבר לא איתנו. ניטשה מת ב-1889, וזה קצת אירוני, שהבן אדם שאומר ש... מה ערכו של הערך, מה ערך המוסר רץ, כי הוא לא יכול לסבול שמישהו מרביץ לסוס ומת. והוא בכה אמר זרתוסטרה, שזרתוסטרה הוא יוחנן המטביל, הוא לא האדם על, הוא זה שמנבא את האדם על, את המשיח, שניטשה לא הצליח להגיע אליו, שברגע שאני ואתה אומרים, נצליח להתנתק ממה שאימא שלך אומרת לך. אחי, זה כמעט בלתי אפשרי.
לא מסכים.
אני רק אומר את זה.
לא מסכים.
לא מסכים?
לא. זה הדרך.
זה הדרך.
זה הדרך.
השאלה אם אפשר להגיע. זה שאלה, זה שאלה, אחי. אתה יכול להגיד שכן, אבל אולי בתוך תוכנו...
אני יכול להגיד לך ששם האמונה שלי.
מדהים. מדהים. אני איתך. זה מדהים.
הדרך שאני עושה עכשיו...
כן.
כשאנחנו מדברים על הילד הפנימי...
כן.
אז, אוקיי, סבבה, הגעת אליו.
כן.
עברת בתוך האשמה, עברת בתוך התחייה.
עברת בתוך
הלכת
התחייה.
הלכת על ההר, הגעת לפסגה.
הגעת לפסגה.
הגעת לפסגה, כולך
פצוע.
חתכים מדם בפנים.
מת.
הסנדלים שלך נקראו. הגעת, כן. הלכת, הגעת עד הפסגה, עברת בתוך האשמה, בתוך התחייה.
בגי צלמוות, אחי.
הגעת.
והוא עם עדי, כן.
תמודדת עם, עם החרדה והדיכאון וכל מה שהגיע, והבדידות,
כן,
והכל,
כן,
הגיע.
כן.
הגעת לפסגה. בפסגה מחכה לך הילד הפנימי שלך. הוא בן 3. הוא לובש אוברול ג'ינס כחול וטישרט לבנה.
וואו.
והגעת אליו. ואתה הולך אליו, והוא יושב מתחת עם פנים עצובות, בישיבה מזרחית, על הרצפה של המטבח, מתחת לשולחן, בבית של ההורים
שלו. מתחבא, אחי.
יושב עם פנים עצובות, והוא רואה אותך ואתה רואה אותו. והגעת אליו. וחיבקת אותו. ואז קוראים שני דברים. קודם כל, אתה מבין שאתה לא צריך יותר כלום. ברגע שחיבקת את הילד הפנימי שלך, אתה מבין שאתה לא צריך יותר כלום. זהו. לא אישורים חיצוניים ולא שום דבר.
מצאת את עצמך.
כל טוב. אני לא צריך יותר כלום.
כן.
אני איתו, ואנחנו הולכים, ואנחנו, אני והוא נגד העולם.
וזה כל מה שיש גם. כן.
זהו, זה מה שיש. כל השאר זה באמת איזושהי סוג של מראה.
אשליה.
זה, אתה מבין שאתה חזק. אתה פתאום לראשונה בחיים מרגיש חזק. זה דבר ראשון. דבר שני שקורה, ופה אני מתחבר לשאלה, אתה מרים את הראש אחרי שחיבקת אותו והרגשת את האלוהות הזאת בעצם.
כן.
אתה מרים את הראש, ואתה רואה עוד מלא 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 פסגות. ומה שהפסגות האלה באות להגיד לך בעצם,
כן.
זה שסבבה שהגעת. עשית דרך ארוכה כדי להגיע. עברת, עברת דרך הריקנות, ועברת דרך הכאב, ובסוף הגעת.
מדהים.
אבל עכשיו...
עכשיו אתה מתחיל את המסע.
בדיוק.
בדיוק.
כי עכשיו הילד הפנימי שלך מתחיל לגדול. בדיוק. הוא כבר לא בן 3.
ויש לו רצונות שאתה מתחיל להבין מה הם.
אתה מתחיל לשאול אותו.
אתה מתחיל לשאול אותו.
מה אתה רוצה?
נכון.
והוא מגיע לגיל 4, מה אתה רוצה עכשיו? נכון. ובגיל 5, מה אתה רוצה עכשיו?
נכון.
ואיך שאני מדמיין את זה, וזאת האמונה שאני מחזיק, שהדרך הזאת, מהרגע שהגעת אליו, זה בעצם שם, זה החלק השני של הדרך.
זה החלק השני של
הדרך. הדרך הזאת,
אני מסכים.
היא, מתישהו תתקזז עם עצמה, איפשהו בגיל 60. איפשהו בגיל 60.
איפשהו בגיל 60.
איפשהו בגיל 60.
וואלה.
כן, כי הוא, כי אתה פוגש אותו, בשבילי, אני מדבר על עצמי. כן, אני עכשיו פגשתי אותו, דרך אגב. הגעתי אליו. אני הגעתי אליו. חיבקתי אותו.
חיבקת אותו.
כל הדברים האלה שאמרתי לך, הרגשתי בעצמי. ומבחינתי, עכשיו אני מתחיל לגדל אותו. הוא עכשיו מתחיל לגדול ביחד איתי. הוא גיל 4, גיל 5. וברגע שאנחנו נתאחד ונגיע לגיל אחד של השני, זה יהיה בערך בגיל 60. ואז אתה בעצם נטול מהשלשלאות האלה. של מה שאמא אמרה ואבא אמר וכל העולם אמר. זהו, סיימת את המסע הרוחני שלך.
אז...
ככה אני רואה את זה.
קודם כל, אלוואי. אני אלוואי, אני חושב ש...
אני לא חושב שזה נגמר במוות. אני חושב שאפשר להגיע לשלווה לפני המוות.
מדהים. אני יכול להבין...
אם אתה עושה את העבודה, זה עליך לעשות את העבודה.
אבל היא נגמרת.
אני חושב שברגע שהוא מגיע לגיל שלך, אז זה בעצם, פה נגמרת. פה בעצם, תם מפעל ההשלמה.
יש מצב, אחי.
אולי זה הרגע גם שאתה תמות.
אולי, בדיוק. אולי זה רגע
ההערה שלך. אולי באיזשהו מקום זה היה הרגע, כן.
וההתנתקות שלך.
אולי זה היה הרגע שאתה תמות.
יכול להיות. כי איפשהו גם יונג מדבר על זה.
אז זו שאלה בעצם נשארה פתוחה.
זו שאלה פתוחה, אחי, זו שאלה פתוחה.
שאל אותי את זה בגיל 90.
אני אדבר בגיל 60, אחי.
90, שאלתי בגיל 90.
על הכיפק. כי התת מודע שלך, אתה יודע, התת מודע הקולקטיבי, כאילו שיונג מדבר עליו שהוא לא פתוח לאף אחד, הוא שם. יונג אומר שאי אפשר להגיע אליו, אחי. הוא שם. הוא לוקח את מה שהפלטון אמר, שאתה מגיע מעולם האידאות כשאתה מגיע לעולם הזה. ועולם האידאות שהיה לפני שהגעת לכאן, איתו הגעת, הוא צרוב לך פה בראש. אגב, אפלטון שהטביע את המונח...
ואיתו אי אפשר להשלים?
ואיתו אי אפשר להגיע אליו. הוא תמיד יהיה שם. והוא ינחה אותך, אחי. אתה זוכר מה הוא אמר? אתה תמודע שלך, אחי. הוא זה שמייצר את המציאות. ועד שאתה לא תבין שאתה תמודע שלך מייצר את המציאות, תקרא לזה גורל. אז יונג שם על זה וטו. אני...
על מפעל ההשלמה?
על מפעל ההשלמה, כי גם ניטשה...
למה, אם אתה מגיע לזה
אדם? כי זרטוסטרה הוא יוחנן המטביל. עובדה שניטשה לא קרא לזרטוסטרה האלוהים. אין אלוהים.
אבל מה זה על אדם? זה לא הבן אדם
השלם? זה הוא. זה ההוא שאתה מדבר עליו, אחי. זה בדיוק הוא, אבל עובדה שאת הגיבור שלו, בספר האחרון שלו, זרטוסטרה בספר הכי הכי הפסגת היצירה שלו, הוא עדיין שם אותו יוחנן המטביל. הוא המשיח. הוא לא על אדם, אין על אדם. אז גם ניטשה. ואגב, יונג, אחי, יונג עזב את פרויד רק בגלל ניטשה. יונג התנתק והלך לכתוב את הספר האדום, המיסטי שלו, שממנו הוא הגיע למסקנה שכששאלו אותו אז ברעיון האחרון, אם הוא מאמין באלוהים, שאלו את יונג, לא יודע אם ראית את זה. הוא אמר, אני לא מאמין, אני יודע. אחרי שהוא כתב את הספר האדום והתנתק זה בגלל ניטשה. כי הוא אמר לפרויד, תקשיב, אחי, על מה אתה מדבר?
עם כל המיניות שלך.
תפסיק כבר עם כל המיניות הזאת.
זה הדת שלך, זה הפכה להיות הדת שלך.
בדיוק, יש מעבר.
כן. ואז מה הוא מצא בניטשה?
ובניטשה הוא מצא את זה שלא לקבל אמת כמובן מאליו, הוא רוצה להגיע לאמת שלו.
והאמת שלו מהי?
של יונג. הוא מדבר על שני דברים. הוא מדבר על קודם כל, על כל התת מודע הקולקטיבי, נושא בפני עצמו, שכביכול אין לך איך להגיע אליו, הוא חסום. יש את התת מודע הלא קולקטיבי, של כל אחד ואחד מאיתנו, אבל יש תת מודע קולקטיבי שהוא שלי ושלך אומרי אותו דבר. כי אנחנו מגיעים שנינו מעולם האידאות של אפלטון. הגענו לעולם הזה, הוא מאמין, זה מיסטי לחלוטין. זה יונג. זה אחד. ושתיים, כל הנושא של אנרגיה וחומר. יונג, השוויצרי עם החליפה שנראה סופר דופר כביכול, אתה יודע, צנון, מדבר איתנו, ואגב, הוא נפגש עם פאולי, חתן פרס נובל לפיזיקה. והם הצליחו לדבר, הוא הצליח לדבר איתו במובן של אנרגיה וחומר. יונג היה בטוח שכל החומר לכאורה, לא באמת קיים, אין חומר. אין חומר, הוא מדבר על זה בסינכרוניות שלו. מה זה הסינכרוניות שלו? הסינכרוניות של יונג אומר שאין צירופי מקרים. יונג אומר שאין צירופי מקרים. טוב, זה מתקשר, כן? אם אנחנו נבין מה שיש לנו בתת מודע, אז אנחנו, אתה יודע, נבין מה באמת הולך בחיים שלנו. והסינכרוניות הוא מגיע אליה מזה שהוא מאמין שבסופו של דבר אין חומר, יש רק אנרגיה. שוב, כמו ניטשה, אנרגיה של רצון, אנרגיה של זרימה של איזושהי, זרימה של איזושהי תודעה, וזהו, זה מה שיש מבחינת יונג. והוא נותן את החשיבות הכי גדולה למאוויים שלך, לרצונות שלך שמגיעים מבחינתו, מתוך השדים הכי אפלים שלך. זה יונג. בקצרה.
הצל בעצם?
הצל, אחי, השד, שנמצא הכי שם בפנים, ואתה לא... ואתה יודע, ב-99% מאיתנו, מה זה? רובנו לא יודעים בכלל איזה שד, חיים בשגרה, ביום-יום, זזים מאחד מקום למקום, חברים, אותה מציאות, קמים, רוצים.
ובשביל יונג, האידיאל, ההשלמה בשבילו זה להסתנכרן עם הצל?
כן.
למצוא את הסנכרון?
לא רק למצוא את הסנכרון.
לחבק את הצל?
לחבק את הצל.
קודם לראות אותו.
בדיוק. קודם לראות אותו, קודם להיות מודע.
קודם להיות מודע.
בדיוק.
אתה לא יכול לחבק אם אתה לא רואה אותו.
הכל מתחיל במודעות. אבל משם, אחרי שאתה מחבק אותו, משם אתה יכול לצמוח. רק שאתה יודע מי אתה.
ומי אתה זה הצל שלך בעצם.
זה הצל שלך, אחי. עכשיו, הוא גם לוקח את הצל באנלוגיה של התת מודע, שזה אנלוגיה יפה, שאתה יכול להגיד, אני עושה ככה. אני כזה. אני לא יודע מה, אני אלך ויעבוד בתור עורך דין, אני כזה, אני אוהב להיות בעניין במשפטים. אבל אז אתה רואה שהצל, אחי, אתה זז, אתה מזיז פעולה במציאות, אבל הצל לא זז, אחי. הצל לא עושה כלום. כי המיינד שלך, העמוק שלך בפנים, 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 אחי, הוא לא, זה לא מעניין אותו, מה שאתה עכשיו אמרת. זה לא אתה. אז הוא לא זז. זה ההקבלה הכי יפה שלו.
מה הוא צריך בעצם הצל?
הצל צריך שאתה תבין.
מי אתה?
מי אתה, אחי? שתבין מה יש בתוכך. ובכל אחד, בכל אחד, אחי. וזה מתקשר לזה שאלוהים לא אמר כי טוב על האדם. כן. שאתה אמרת.
כן.
כי בכל אחד, אחי, יש אפלות. כל אחד. זה יונג. כל אחד. והצמיחה היא רק מתוך אפלה. הצמיחה שהיא לא מתוך אפלה, היא מתמוססת. היא לא sustainable.
כי היא כלפי חוץ.
היא אישורים, כן, היא כלפי חוץ, היא...
יש הרבה מאוד... זה גם...
זה האאודי, אחי. גם... זה הרכב, זה מה שאמרת לי, שנסעת, זה...
זה לא רק זה, מה? זה גם מאוד מקובל בעולם הרוחני.
שמה?
זה מין אגו רוחני כזה. של...
גם.
אתה מבין, כאילו...
כן.
יש הרבה אנשים שהם... אולי זה שלב בדרך, אבל.
אולי זה שלב בדרך.
אולי זה שלב.
אולי זה שלב
אני בדרך. אני רואה, נגיד, בדרך שלי, בוא נקרא לזה בדרך הרוחנית שלי,
כן.
שהתחילה לפני בערך 7 שנים.
כן.
השלב הראשון בה היה איזה שמין...
התחלת את זה בגיל צעיר.
בגיל 27.
כן, אני עשיתי את החישוב, אחי.
כן. משהו כזה.
כן.
זה גיל צעיר?
זה גיל צעיר מאוד.
ולקח לי בערך 6 שנים, משהו כזה, לעשות הדרך הזאת, ורק אז בעצם להתחיל את הדרך האמיתית.
ורק אז, אחי.
כאילו בעצם בניתי בתוכי את ההבשלה להתחיל את הדרך האמיתית שלי.
מדהים.
שהדרך האמיתית זה ההתמודדות עם הכאב. זאת הדרך. כאילו, איך שאני רואה את זה, אתה צריך להתחזק. אתה צריך להתחזק. וכשאתה מתחזק, יש כל מיני דרכים להתחזק. תתמסר למשהו, אתה תתחזק.
מסכים איתך.
תתמסר למשהו.
מסכים איתך.
כשאתה תתחזק.
ותתמיד במשהו גם.
תתמסר.
תתמסר, בדיוק.
כשתתחזק, אתה תתקרב לריקנות שלך.
בטח.
אתה תוכל. אתה תוכל לעמוד בריקנות. אני מצאתי את הריקנות שלי בויפאסנות, נגיד. הייתי שלוש פעמים.
אני לא הייתי. כן?
כן, עכשיו חזרתי מהשלישית.
וואו.
לפני כמה חודשים.
קשוח.
כן. שם אתה מוצא את הריקנות שלך. ו...
שם אתה לבד הרי עם עצמך.
שם אתה מוצא את הריקנות שלך.
אחי, אנשים לא יכולים להיות לבד עם עצמם.
לא יכולים. כי הם לא יכולים להיות עם הריקנות שלהם.
הם לא יכולים להיות עם הריקנות.
כל ההתמכרויות שלנו.
כן.
כל הפייסלים.
בדיוק.
כל
הפייסלים.
כל הפורצאידים.
בדיוק.
כל היין.
כל היין.
כל ההפגנות. כל החדשות. כל ההפגנות. כל הפלאפונים. זה הכל.
כל ההפגנות.
זה הכל הדרך שלנו.
כל ההפגנות.
זה הכל הדרך שלנו.
זה לגמרי.
להסתכל במראה. לראות שם בן אדם שלא מקיים את ההבטחות שלו לעצמו. ופשוט לברוח ממנו.
וואו, אחי.
זה.
אתה יודע, בדיוק על מה שדיברת איתי בהתחלה, הסרטון ההוא ששלחו לך, אני מדבר על, על הערך העצמי גם שההכרת תודה מגיעה במקום, במקום העמוק שלה, רק מאיזשהו ערך עצמי, איזשהו משהו שאתה, שיש לך בתוכך, כן? אחרת, אתה, 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 אתה יכול להגיד, לכתוב שאתה מוכיר תודה, אבל אתה לא מרגיש את זה. וזה מתחבר פה למה שאתה אומר לי, שכשבן אדם לא מקיים הבטחות לעצמו, אתה יודע לאן זה הדרך הזאת? אחי,
גיהנום.
זה בדיוק, אחי.
אתה יודע, גיהנום הוא פה, לא שם.
אחי, זה בדיוק, זה הדרך לגיהנום,
שם,
אחי. פה. לא רק לזה שלא יהיה לך, שאתה לא מתרומם לכיוון הערך העצמי שלך.
אתה לא מקריב.
אתה לא מקריב, אחי, בדיוק.
אתה לא מקריב.
והקרבה, אחי.
מה, הקרבה בלי, זה הכל? בלי הקרבה?
בלי הקרבה אין כלום,
אתה אחי. אתה יודע, היה לנו היום שיחה.
אין כלום,
כמה אחי. אנחנו מדברים? חמש
לא
וחצי?
לא יודע.
אתה התחלנו.
אין לי מושג. ארבע וחצי נראה לי משהו.
כש... הייתה היום, אתה מכיר את רביד?
כן.
אז... הייתה לי הבוקר שיחה עם חברים שלי. אני מת לדבר איתו. יש לי מחר פודקאסט עם, אתה יודע מי זה, טדי נגוסה?
לא.
לא מכיר?
לא מכיר.
גם ראפר.
כן?
כן. חברים, עשו גם שיר ביחד. לא משנה. הוא באיזשהו מקום מגיע עכשיו לסי של התהילה שלו. כאילו, מכל הבחינות.
הבחור, טדי.
רביד.
רביד, כן.
רביד.
אני יודע, כן.
רביד. הוא הגיע לסי של התהילה שלו.
כן, כן. לגמרי.
לפני 7 שנים, הוא כתב שיר שקוראים לו תהילה. והוא בעצם אמר בשיר הזה, הוא עשה דרך בשיר הזה, שהוא כאילו מתאהב, מנסה לרדוף אחרי מישהי שקוראים לה תהילה.
כן.
ושהיא בת זונה גדולה. ובבית האחרון של השיר, אתה מבין שהוא בעצם דיבר על פיים. הוא לא רדף אחרי מישהו, הוא רדף אחרי התהילה.
שזה מה שהוא באמת רצה...
ואז הוא הבין, בבית האחרון, שזה לא באמת מישהו.
וואו.
זה לא מה שמעניין אותו.
וזה היה לפני 7 שנים.
לפני 7 שנים. עכשיו...
אחי, תחשוב מה זה דרך.
עכשיו היום, באיזשהו מקום, כשאנחנו כותבים, אתה גם כותב, כשאנחנו כותבים, אנחנו כותבים מאיזשהו מקום נבואי.
לגמרי.
אנחנו כותבים...
אחי, אני כל כך מתחבר למה שאמרת.
אנחנו כותבים את, כאילו מהמקום של הבן אדם...
אבל זה מה שדיברנו קודם, עומרי, זה בדיוק האמונה וההבנה. אתה כותב מתוך אמונה, מתוך מקום נבואי.
מתוך מקום של הבן אדם שהיית רוצה להיות.
בדיוק,
משהו כזה.
עכשיו, אחי,
עכשיו
בדיוק.
עכשיו נצ'י,
נכון,
רביד,
נכון.
כשהוא כתב את זה לפני 7 שנים, הוא כתב מתוך המקום הזה שהוא כביכול, זה הבן אדם שהוא היה רוצה להיות. זה שלא באמת רואה את התהילה, וזה לא מעניין אותו. זה המקום.
כן.
עכשיו,
כן.
העולם,
כן.
מה אומר לך?
כן.
אם אתה תעשה את ההקרבה, אתה תקבל מתישהו במהלך הדרך את ההזדמנות, להוכיח לעצמך שאתה באמת הבן אדם הזה.
בול.
ועכשיו,
אחי בול.
הוא קיבל את התהילה, ועכשיו הוא יצטרך להוכיח לעצמו איזה בן אדם.
בדיוק, אחי.
הוא קיבל הזדמנות מהעולם.
הוא קיבל הזדמנות.
הוא הקריב.
הוא הקריב. בדיוק, אחי. בלי הקרבה אנחנו בדרך לגיהנום.
גיהנום.
ורוב האנשים, אחי, נמצאים בלי הקרבה,
בלי
אחי,
הקרבה.
נכון? עם הטלפונים, עם...
קין ואבל, אתה יודע, זה כאילו...
אחי, קין ואבל.
זה סיפור על הקרבה.
סיפור על הקרבה.
מכיר את טרו דיטקטיב, את הסדרה?
בטח.
העונה הראשונה?
כן, כן.
מאצ'ו מקונאי ואיזה?
כן, כן,
סיפור
כן,
על, אחי. זה סיפור על קין ואבל.
זה סיפור על קין ואבל,
ככה אני רואה את זה.
אני, יש בזה משהו. יש בזה.
ככה אני רואה את זה.
זה סדרה אדירה, אחי.
כן, לגמרי.
ובוא.
אבל
אחי, הקרבה זה
הקרבה.
אחי, אני חושב שהקרבה זה המקור לכל הצמיחה שלנו.
זה הדרך, זה הדרך לגן עדן.
זה הדרך לגן עדן.
זה הדרך לגן עדן. עכשיו, יש את ה... אולי אתה תוכל להגיד לי.
מה?
ואולי גם בזה נתחיל לסיים.
כן.
אבל אולי אתה תוכל להגיד לי, כי אני מחפש להבין מי הצייר. יש איזה ציור, נראה לי מהמאה ה-14, על אחת התקרות באחת הכנסיות, כאילו, באירופה.
אתה מדבר על הוותיקן.
על הוותיקן?
אני חושב שכן. אתה מדבר על מיכלאנג'לו, על הקפלה הסיסטני? שהיה עם היד שנוגע?
לא. הציור, אתה רואה את השער כניסה לגן עדן.
כן.
ולפני השער, יש שני... בוא נקרא להם.
ולדעתי בוותיקן, אני כמעט בטוח זה מיכלאנג'לו בוותיקן. אני יודע על מה אתה מדבר.
אז השאר כניסה לגן עדן,
כן.
יש לפניו שני, בוא נקרא לזה, מלאכי גן עדן.
כן.
שלא נראים כמו מלאכים, הם נראים יותר כמו יצורים. והם מחזיקים חרבות, ככה זה בציור. והם מחזיקים חרבות עם אש. והם עומדים בשאר כניסה לגן עדן.
כן.
ומה שהם בעצם באים להגיד לך, זה, אתה רוצה להיכנס לגן עדן?
כן.
אין בעיה, אתה מוזמן.
אתה מוזמן, אחי, אבל אתה צריך לעבור, אחי...
בתוך הגיהנום.
בתוך הגיהנום.
כי מה שאחרב עם האש, מה שאחרב עם האש מסמל את זה, את הגיהנום.
בדיוק.
אתה תצטרך להוריד ממך את כל מה שהוא לא מושלם.
בדיוק.
כדי שתוכל להיכנס לגן עדן.
בדיוק.
את כל מה שהוא לא אהבה.
את כל מה שהוא לא אהבה, אהבתי. אהבתי, אחי.
אתה רוצה להיכנס לגן עדן? תעבור בתוך הגיהנום, תנקה בעצמך את כל מה שהוא לא אהבה, ואתה מוזמן.
אהבתי.
אתה תצטרך להקריב.
ואולי נגיע לשם, אחי.
זה הדרך.
זה הדרך.
אם אתה לא עושה את הדרך הזאת, אבל, אז מה אתה עושה פה?
בדיוק.
אני באמת כאילו במקום היום שכאילו, אם אתה לא עושה את זה, 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 אם, זה,
לא, אחי, בלי אהבה אין כלום.
זה או הדרך הזאת, אל האהבה,
בדיוק.
או הולך תקפוץ מאיזה גשר.
בדיוק, אחי, בדיוק. או זה, או זה, ובדיוק עכשיו, סיכמת, אחי, כי זה או זה,
או זה.
כי זה או שאתה אוהב את עצמך, נכון? או שאתה אוהב את עצמך ואתה מגיע לשם, או שאחי לך
ותקפוץ,
אחי.
ככה אני כבר רואה את זה.
כמו שקירגור אמר, וכמו שניטשה אומר, וכל האקזיסטנציאליזם, זה בדיוק זה.
אני רוצה, אני רוצה את הדרך הזאת, הזאת. אני רוצה לעבור בגיהנום כדי להגיע לגן עדן.
כן.
שנמצא פה.
כן, אחי.
להגיע לאהבה.
מסכים איתך
הפנימית.
לגמרי.
הפנימית.
מסכים איתך לגמרי.
איך אתה רוצה לסכם? היה פה פודקאסט טוב.
וואו, היה אדיר, אחי. היה אני טוב. ממש נהניתי, אחי.
מעניין, אני אקרא לפרק, אני... נראה לי, כי אני רוצה ש... מי שישמע את הפרק הזה,
כן.
אני רוצה שזה יהיה אנשים... שבאמת מתעניינים, אתה יודע, היו פה, נאמרו פה דבר, היה פה שיח כאילו שהוא טיפה יותר כאילו, אתה יודע, עמוק ופילוסופי.
מאוד.
ואני רוצה לקרוא לפרק, ניטשה, יונג ואפלטון. משהו כזה.
אין לו שם.
שיראו כאילו זה השיח של הפרק.
לגמרי. אני רוצה הכי לסכם, גם ב... אני חושב הכי שמעל הכל, וגם סיסרו בא ואומר לך, המעלה הגדולה מכולם, ומזה גם התחלנו, אומרי, זה הכרת תודה. ואני רוצה רק להגיד לך, אחי, ולמי ש... אתה יודע, למי ששומע אותנו, שבכל נקודה שאתה נמצא בחיים שלך, אחי, בכל נקודה, לא משנה איפה אתה נמצא, באיזה בור עם שדים שמרוקנים מים ואין לך סולם עכשיו. אתה תמצא על מה להגיד תודה, אחי.
דווקא שם.
דווקא שם.
כן, דווקא שם.
אתה תמצא, אתה תגיד לעצמך על מה אתה אומר תודה. כי קוראים לך גם דברים בחיים שהדברים שהם מעפילים, מעפילים אותם באלף, גורמים לך לא לשים לב, אבל אחי, יש לך ילדים אולי? תגיד, אתה יודע מה זה? תגיד, אתה בכלל מבין מה זה אומר?
תעלה על הגג ותצרח.
שיש לך ילד, אחי, אתה... זה נס. אז לשים לב לדברים הקטנים, אחי, כי הכרת תודה היא המעלה הגדולה מכולם.
כן, לגמרי.
אחי, זה הכל, אחי, זה מסכם את הכל, אחי.
וזה מלחמה אל עבר הכרת תודה.
מלחמה, אחי, אבל היא שם.
כן.
זה בחירה שלנו. אני מזכיר לך, אפיקטטוס, אחי, דיכוטומיית השליטה. זה הדבר היחיד שאתה יכול לעשות.
להוקיר תודה?
קודם כל, פעולה. ואחת הפעולות הכי חשובות, אחי, זה להוקיר תודה, זה בשליטתך, אחי, תמצא על מה אתה מוקיר תודה.
כן.
תוקיר תודה, תודה, אחי.
תוקיר תודה על הקונברס שלך.
על הקונברס שלך, הקונברס אחי, שלך. יש לך כסף. אחי, אני ואתה, אנשים שומעים אותך עכשיו. אחי, אתה לבוש, אחי, אתה יש לך לאן לקנות לא יודע, ב-AMPM.
יש לי מכונת...
אחי, אנשים עוצרים לי ליד ה-AMPM. קונים דברים ב-AMPM. אתה יודע, אחי, אני מסתכל על זה ואני חושב לעצמי, בוא נה, איזה דבר. הוא יכול לעצור ב-MPM ולקנות, אני גם. קונה.
לא מבין את הפריבילגיה.
לא מבין, לא מבינים את הפריבילגיה. אני רושם את זה כל יום. אומרי, כל יום, אחי, חמישה דברים, כל יום.
וואלה. טוב.
זה חשוב, אחי.
סבבה.
איזה כיף. היה אדיר, אחי.
כן.
היה באמת כיף, אחי, ממש.